קודם כל אני רוצה להכיר טוב לאלו שצרפו להגיע. אני לא מכיר את הבית כנסת, אני באזור הזה רק שנה וחצי. הייתי בצד השני של בית שמש 23 שנים. רק הגעתי. בכל זאת, אני מאוד מודה לכם.
פה בבית שמש?
לא, לא, פה ברמת בית שמש.
לא, 23 שנים איפה?
בבית שמש.
אה?
בגבעת שרת הייתי. כל השנים. אוקיי, הנושא שאני רוצה להתייחס אליו, אני רוצה לקשור את זה לפרשת השבוע, זה נושא של שאיפה וגדלות ברוחניות. אז אם נסתכל בפרשת השבוע, אחרי כל הסיפור של קורח, אז אומרת התורה פה בפרק י"ח, פסוקים א' ב' ג', ריבונו של עולם אומר לאהרן הכהן, אתה ובניך ובית אביך איתך תשאו את ארון המקדש. ובהמשך, וגם את אחיך, מטה לוי, שבט אביך, הקרב איתך וילבו הלכת וישרתוך, ובהמשך, ושמעו משמעתך ומשמרת כל האוהל. זאת אומרת, יש פה ציווי לארון, אחרי הניסיון של קורח, ואחרי כל מה שקרה בקורח ועדתו, דהיינו, לא רק המרד, אלא גם כן הבליעה, כמו שהתורה מתארת את זה, בפרוטרוט, וגם אחרי הנס של פריחת מטה אהרון, שכולם כבר יודעים שאהרון הוא זה שנבחר לכהונה, זה דבר ברור מאליו, מובן מאליו, אין מישהו שמורה על כך, אז עכשיו יש טענה שאומרת התורה שכלל ישראל אומרים, למשה רבינו, הם טוענים, הם גוונו, עבדנו כולנו, עבדנו, כל הקרב הקרב למשכן השם ימות, האם תמנו לגבורה? אומר רש"י במקום, שמו הופקרנו למיטה, כך לשון רש"י. וואו, איזה מין טענה, אחרי מה שקרה עם קורח, זה לא רש"י מפריע אותנו. חוץ מזה, בתגובה לטענה הזאת, ריבונו של עולם חוזר, ומצווה את אהרון ואת הלויים להציב שומרים קבורים בשערי המשכן, למנוע מזרים להיכנס לשטח ש... לא מותר להם, ולא יהיה עוד קצב על בני ישראל. אומר רש"י כמו שהיה כבר. אז עוד הפעם, השאלה שמתפקשת, למה נצטרך להתקיד שומרים על המשכן? האם זה לא מספיק לצבוע בעם ישראל שלא יקצו למשכן? ובכלל, איזה מין טענה היא זו? הן גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו. אני חוזר על השאלה. אחרי מה שראוי, מה שקרה לקורח ולעדתו, ולאחר שמגיעים אותם בצורה מאוד מדויקת, עד כאן מותר להיכנס. מכאן והלאה אסור להיכנס. איזה סכנה יש כאן? ויש פה רש"י. רש"י מאיר בלשונו הזהב. למה הם אומרים, כותב רש"י, אינם יכולים להיות זהירים בכך? כל ישראל, מעידים על עצמם. אין להם היכולת להיזהר בצורה שהם צריכים להיזהר, אז לא מובן. כל כך קשה להיזהר לא להיכנס למשכן? לא להיכנס לשטח שאסור להיכנס? וכנראה כוונת רש"י, וכך אומר, אני ראיתי בסרטי חכמים, כך הוא מפרש את רש"י, שכולנו, הוא כותב, רשאים להיכנס לחצר או למועד, ואחד שיקריב עצמו יותר מחבריו, דהיינו שייכנס לתוך אוהל מועד, ימות. אז שמעתי מכמה רבנים שלי, במשך השנים, אני חושב שהשאלה היא שאלה נכונה, אבל התשובה היא גם כן יותר נכונה, מכמה בחינות. וזה יסוד בהשקפת העולם שלנו. דהיינו, עם ישראל נמשכים על הקדושה עד כדי כך, בעוצמה רבה כל כך, עד שכמעט כל אחד ואחד בצורה פרטית, וגם כן עם ישראל באופן קולקטיבי, לא יכולים להתגבר על המשיכה הזאת, לא יכולים להימנע מכניסה אל הקדושה. כך המשיכה שלנו כל כך חזקה לקדושה. כי מי שעולה על רצונו, שרוצה להשיג דבקות בהשם יתברך, רוצה להתקרב, כמו שהפסוק אומר בשיר השירים, מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישתפוע. אם ייתן איש קלון ביתו באהבה, בואו זירוזו לו. אהבת עם ישראל ריבונו של עולם היא כל כך עזה, כל כך חזקה, כל כך בעוצמה, שאין כמוהו, שכמעט אין מצור לאהבה הזאת. הפשט הזה זה לא הפשט שלי, זה של העין לגדובר. הנציב, משהו מדהים. בדרך כלל מי שמכיר את הנציב יודע שהסגנון שלו, שהוא קובע יסוד, אם זה בהשקופה, אם זה בהלוכה, זה לא משנה. הוא חוזר ביסוד הזה עשרות פעמים, כמעט בכל ספרה. מי שמכיר את הנציב, לא רק בעמק דבר לתורה, שרואים את זה בפירושו לשילטות, למחוליגום, וגם כפירושו לספרי, למחילטה, רעיונות חוזרים כל הזמן על עצמם. וזה אחד מהרעיונות שלו, רעיון מאוד יסודי, חיוני, מהותי, מוצק. ממש אחד מהיסודות, לפי אני יודעתי, אחד מיסודות של השקפתנו. זאת אומרת, הקדושה מושכת אותם. עד כדי כך לא יכולים להתגבר. אז יש צורך למנות שומעים על המשכן, ולמנוע את המשיכה הזאת. אפשר להגיד, היום למשל, זה אנחנו מכירים מהמציאות שלנו, להבדיל מלפלפי הבדולות, אני לא אופן שוב השוואה. אני כאמריקאי, שלא מכיר את הדברים האלו, אבל אני פה רק 25 שנים, ומישהו אמר לי, ישראלי אחד אמר לי לפני כמה ימים, הרבי ואתה תשאר גרינה, כל ימיך אפילו המצאה נשאר פה 100 שנים, ואתה עדיין גרינה. אתה לא יכול להיכנס. פשוט זה לא מה אפשר לעשות. אז מה שאנחנו רואים בגבול, שם, בעזה, איך פשוט התפרצות, או ניסיון, או ניסיונות, להתפרץ לתוך הגבול, אלפים, מאות אלפים. אז פה יש דבר מפריע. כמה כהנים לוויים שבעצם מינויים לשמור על המשכן, לשמור את המשכן מטומאה, לשמור את המשכן מזרים שאסור להם להיכנס למשכן, איך הם יכולים למנוע אם יש התפרצות כזו של עשרות אלפים או מאות אלפים נמצאים על המשכן, אם תהיה גרוע כזה. הרי, מה, יש להם כלי נשק? יש להם דברים אחרים? אמצעים, איך קוראים לזה? אמצעים לפיזור הקנות או משהו כזה? איך הם יכולים להתמודד עם אירוע שכזה? אלא, כנראה שזה, לזה אין חשש. פעם יסורו מה שקרה לכוח. זה הפסוקים מעידים, בצורה די מפורשת, די נחרצת. אז הוא מה שקרה לכוח, אז אין חשש להתארגנות המונית כזאת. על זה אנחנו לא חושבים, לא צריכים לחשוש. אבל עדיין יש חשש. יחידים. כל אחד מעם ישראל, אנחנו יחידים, ואי אפשר לנו להשתלט על הרגשות האלו, רגשות של קדושה, שמפעמים מקיבנו, שבוערים מקיבנו, ואנחנו, כל אחד בתור יחיד, ינסה להיכנס למשכן בגלל המשיכה וקדושה. זה מה שכל אחד רוצה. אז האחריות הזאת, על מי האחריות הזאת מוטלת? על אהרון. בעצם זה אחד מהדברים שאומרת התורה, אתה ובניך ובית אביך יתוך תישאו את עוון המקדש. זאת אומרת שהם צריכים לשמור שמירו על המקדש, שמירו על המשכן. הבן, דרך אגב, בהקדמתו לספר במדבר, יש עריכות שם בנושא הזה, בגלל שזה בעצם נושא שמופיע שם בפרשה במדבר, פרשה ראשונה של ספר במדבר. אז היסוד שעל זה אני רוצה לדבר הערב, זה היסוד הזה. דהיינו, היסוד הוא משיכה לקדושה, שיש באופן טבעי לכל אחד מעם ישראל. אם אני רוצה לעשות כאילו השוואה למשהו אחר, יש גם כן ווד מאוד מפורסם של בלתניא. והבלתניא מאיר על הגמרא במסכת נידה. זה הגמרא מפורסמת על מה שקורה בתוך האם, לפני שהוולד יוצא לאוויר העולם, השבועה שמשביעים אותו, וגם כי מלמדים אותו כל התורה כולה, ואחר כך משכיחים ממנו את התורה הזאת. אז השאלה, לאיזה צורך עושים את זה? אומר הבעל תניא, רישום אוניקה. יש את הרושם, את ההתרשמות שהנער, שהילד, כמובן בתוך הבטן של האמא, משהו קלט, ריח התורה, קדושת התורה, זה דבר בעצם בלתי נשכח. ועכשיו, אחרי שאדם נולד, אז יותר קל לו, עוד הפעם, להביא את זה לביטוי. ללמוד כמובן, בגלל שיש כבר רקע. אז הקדושה הזאת היא הקדושה המושכת. ואני חושב שיש על זה המון ראיות, ואני רוצה להביא כמה מהם. רוב הדברים שאני אומר לכם, שמעתי מרבותיי במשך כמה עשרות שנים, שאיפה לרוחניות. קורח ועדתו באים למשה רבינו, אומרים חזל, זה גמרא מסכת סוטה, וזה גם במדרשים, על הפסוק הזה, רב לכם בני לוי, כתוב במדרש, ברב ביסר וברב ביסרו. מה הפשט בזה? בגלל שמשה רבינו אומר, רב לכם בני לוי, לכן, שמשה רבינו מתפלל להיכנס לארץ ישראל בתחילת פרשת בית חנן, נכון? ריבונו של עולם אומר לו באותו לשון, רב לך, אל תוס תדבר אליי עוד בדבר הזה. אז חז"ל כנראה עשו קשר בין הדברים, קשרו את הדברים, ברב ביסר וברב ביסרול. זאת אומרת, אם לא היה אומר לקורח לעדתו, רב לכם בני לוי, גם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לו, רב לך, היה נכנס אולי לארץ ישראל. כך לכל משתמע מהמדרש, מהגמרא הזאת, מסכת סוטה. בגלל שאמר רב לכם בני לוי, עבודת כהונה אינה בשבילכם, אז נענה גם הוא, רב לך, אל תוס לדבר אליי, או בדבר הזה, ארץ ישראל אינה בשבילך. כך ריבונו של עולם עונה למשה רבינו. ויש מקום לכל להקשות כמה שאלות די פשוטות על דברי חז"ל היו. מה היא טענה כלפי משה רבינו? הוא אומר לקורח, רב לכם, הוא צדק, מאה אחוז, כידוע לנו. אין מקום להסתפק בטיעון הזה של משה רבינו כלפי קורח ועדתו. ודאי שצדק. הרי כך הוכח משריפת המקטירים, כמו שהתורה מעידה, בצורה מפורשת. וגם כן זה שנבלעו קורח ועדתו ואדמה. אז מה היה טענה משה רבינו? איזה מין טענה זאת? אז שמעתי ברבותיי, ככה הם רוצים לפרש את הגמרא הזאת, שגם אם הדברים נכונים, שהכהונה לא מתאימה להם, אבל לא היה צריך לנתח את הדברים בלשון רב לכם בני לוי. למה? משאין גבול כמה צריך אדם לשאוף לעלות ברוחניות. אין רב לך שזה קשור לרוחניות. בשאיפה של האדם לרוחניות הוא צריך לשאוף לאלו לאלו. אז עם כל הגאווה ועם כל בקשת הכבוד שהיו בתביעתם של קורח ועדתו, הנקודה הזאת הייתה דווקא נקודה חיובית אצלם. זה נקודה נכונה. רוצים לעלות ברוחניות, הם רוצים להיות יותר ממה שהם עכשיו. רוצים להתחייב במצוות שלא נסתברו עד עכשיו, מצוות כהונה. אז אם משה רבינו משתמש בביטוי כזה, ביטוי מוצלח של רב לכם, מספיק לכם שאתם מביאים, לא צריך לשאוב יותר מזה במידה כנגד מידה, ריבונו של עולם אומר לו, רב לך. גם בשאיפות שלך יש גם כן גבול. כך הרבנים שלי רצו לפרש את הגמרא הזאת. אני חושב שזה פירוש נפלא. זאת אומרת, קיבלת את התורה, הוצאת את עם ישראל ממצרים, זה מספיק. אינך צריך גם להיכנס לארץ ישראל, כמו שחזר, זה גם תהגמר מסכת סוטה, וחילך ומפיליה, וזבוע ביטובה הוא צריך. כך משה רבינו, רצה להיכנס לארץ ישראל בגלל התפוזים. דרך אגב, אתם צריכים לדעת, אתם ישראלים, אז אתם לא יודעים את זה. אני נמצא באמריקה הרבה, אני חייב לגייס כספים בשביל הישיבה שלי. זה ראש ישיבה בגיוס כספים. אין לי קשר לתלמוד תורה, אבל בגיוס כספים כן יש לי קשר. בכל זאת, אני גם כן שמה נכנס, די פעם בפעם אני אוהב סלטים, ירקות, עגבניות. אין עוד דבר! מה שיש שם ומה שיש פה. אחד מאלף סיבות שצריכים לעלות לארץ בגלל הירקות. למרות שכתוב שם בגמרא, וחילה לכם בפוריה וזבוע מטובה הוא צורך. והתשובה היא כן, לכם בפוריה וזבוע מטובה. הבח, זה בח ידוע. הבח טוען שהפירות של ארץ ישראל יונקים מקדושת הארץ. ובגלל הקדושה הזאת, אז זו הסיבה לעונג, לטעם, שיש בפירות ארץ ישראל. זה דרך אגב. לא מתחשב עם זה בשעון, אבל שם, ראיתי לחוץ, קבוע, 10. אז... זאת אומרת, ריבונו של עולם, מדקק עם הצדיקים, תלכו את הסיוע, כמו שהגמרא אומרת הגמרא בסוף יבומץ, ואפשר שמשה רבנו בכלל לא התכוון למה שעכשיו אמרתי, דהיינו שהשאיפה הרוחנית של אדם בני כוח היא גדולה מדי. אולי הוא רק התכוון להגיד שכבר ניתנה הכהונה לאהרן הכהן, אז אי אפשר לתת זה למישהו אחר. אני זוכר כשהייתי בתור ילד, אחת מאלה סיבות שעליתי לארץ, לזכות בברכת כהנים מהקדוש ברוך הוא כל יום. אני לפני 46 שנים, 47 שנים, למדתי בישיבת איצ'וי בירושלים. עכשיו היה כנס של ישיבת איצ'וי, 50 שנה. אני מאוד פשוט, כשהייתי באותו ערב, לפני שבוע, כמעט לא האמנתי במה שישיבה אחת מסוגלת לעשות. פגשתי אנשים שלא ראיתי 50 שנה. אבל אחת מהסיבות שעליתי, אני חושב שיכול להיות שהסיבה הזאת היא הסיבה הראשונה. פשוט, בעיקר כהנים. ברכה, לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא כל יום, יש לי כמה שגיונות, אשתי אומרת הרבה. בכל זאת, אחת מהשגיונות שלי, שאני מאוד מקפיד על ברכת כהנים, מאז שעליתי לארץ לפני 25 שנים, אם יש ציבור בלי כהן, ואני מתפלל שם, אני מיד רץ אותי ברכה. האם אני מחויב לעשות דבר כזה? ברור שלא. אין שום סבל. כמו קריאת התורה, יש לי גם כן, יש הרבה בסקליות בקרבי. למדתי אצל הרבה בסקליות. אז גם כן, הייתי בחוץ לארץ עכשיו, והחסרתי פרשה אחת, הם קראו פרשה בחוקותיי, במקום במדבר. הם פרשה אחת. נכון? אז מה עשיתי? אז ברוך השם, הגעתי מניין שם בבוקר, כדי פשוט להשלים את החצר. בגלל שקריאת התורה, זה דבר שהוא מאוד חשוב לי, חיוני. למרות שזה גם כן, הפייט בסייט ופייט בברוכס, אומרים בצורה מבורשת שזה חייב הסיבו, לא חייב הסיוחי, זה רמב"ן במסכת מגילה, זה משנה מבורשת, שצריכים מניין, הרמב"ן אומר, זה חייב הסיבו, לא חייב הסיוחי, הביסקאים טוענים שזה חייב הסיוחי. ואני אומר שהגעתי לארץ ישראל בשביל ברכת כהנים, וכאן בברוכה, והקדוש ברוך הוא. ושמו שמיעה בני ישראל, ואני אבוא אחרי. אז אם כן, מה אני עושה? אני רץ ממקום למקום כדי להשיג כהנים. היום פתרתי את הבעיה, בגלל שאני רק מתפלל לכהנים. אם יש כהנים שם, כך זה התנאי כל המעשה. אי אפשר לפעלות אותי, אם כן יש כהנים. אוקיי, זה כל דרך אגב. בכל זאת, אני חוזר לנושא הזה, דהיינו שאיפה בגדלות ברוחניות. אני אתן לכם עוד דוגמה. חנה. חנה שהיא נשואה לאלקנה, שחזל אומרים, שאם אני לא טועה, זה גם כן מופיע בדברי הימים, אלקנה הוא היה מצאצאי קרח. ואולי היא זו שמתקנת את השאיפה בגדלות. חנה בא לשילו, מבקש מהשם שייתן לבן, אם השם ייתן לבן רגיל, זה כבר יפה מאוד. הרבה אנשים היו כבר מרוצים, לא, היא לא מספק בזה. מה היא מבקשת? אומר הנביא, ונתת לאמתך זרע אנשים. מהו זרע אנשים? אומר את הגמרא בברוכס, זרע ששקעו כשני אנשים. אילו שני אנשים, במי מדובר? כמובן שני צדיקים. לא, לא סתם צדיקים. אלא כמו משה ואהרון, כך היא מבקשת. למה אם הבן יהיה כמו נגיד יהושע וקולי, לא זה ויסומו? אני לא חושב שזה... מה? זה גם כן בסדר לכאורה. אבל אם אפשר יותר מכך, צריך לבקש יותר. צריך לבקש כמו משה ואהרון. ואכן, היא זכתה שבקשתה פשוט אין מלא. מה אנחנו אומרים בליל שבת? משה ואהרון בחיינו ושמוע בקרי שמי שמוע שקוק כמשה ואהרון כמובן לא לגמרי, זה דבר ידוע שמשה רבנו, טיב נבואתו של משה רבנו זה מיוחד במינו במקום ניסו כמשה אוי, זה אחד מהעיקרים של הרמב״ם יש לו שני עיקרים עיקר אחד שעוקר מנבא את דברי האדם והעיקר השני שנבואתו של משה רבנו נבואה מיוחדת במינה מורי ורבי, אני למדתי את תורה סולובייצ'יק מבוסטין בן דוד של משפחת סולובייצ'יק פה. אז הוא הרבה פעמים ציטט את הפרשה שאנחנו קראנו כבר בסוף פרשת בעל יצחק. ותדבר במרים וארם במשה על אודות האיש הקושי אשר לא קוף כי איש הקושי לא קוף. היום הוא הלך אחרי משה דיבר השם, אבל לא גם לא דיבר. והתשובה שם אומרת התורה שצאו שלושתכם אלו לבואי והייתו שלושתם והקדוש ברוך הוא אומר להם שמשה רבנו שונה מ... אחרים. פרטי אדם בבורו, מהיום עבודו בחידות, ותמודת השם יביט, ומדוע לא יותר מדבר בידי במשה. כך התשובה, אז השאלה, מה בעצם כל הדו-שיח פה? מה השק ותריא בין שניהם ובין בבורו של עולם? אז יש גמרא מסכת סנהדרין, שאומרת הגמרא, הגמרא בעצם מתאחסת למה שכתוב במשנה. המשנה מדברת על מי, על נובי שכל משנבו עושה. נובי שכל משנבו עושה, חי מיסי לשמי. שאלה את הגמרא, איך אנחנו יודעים את זה? איך יודעים שנובי כל משנבו עושה? מה המקור? הגמרא מביאה פרק ופסוק בעמוס, שאומר, הנובי שמה, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. זה אחד מהתורות שלנו. הרי שם, מי לא יראה? השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא? זה גם כן פסוק מאוד מפורסם על נבואה. בכל זאת, מה כתוב בפסוק בעמוס? כתוב שם היסוד, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. זאת אומרת שלמרות ש... נביא זה שליח, כך רשי במגילה, כך אבישנו מסבירו, נביא זה שליח, עם שליחות. יש לו שליחות מיוחדת, שליחות מסוימת, שרק הוא יכול לבצע, רק הוא יכול לממש, אבל זה שליחות. אבל יש הסתייגות בפסוק, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. כנראה שכל נביאים של בני דורו מודעים לנבואה, לשליחות שלו, רק שהם לא השליחים לקיים את השליחות הזאת, רק הוא. מותר עליו לקיים את השליחות, אבל הם מודעים לזה. כך אומר הנביא, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו על עבדיו הנביאים. אז הם טוענו, זה בדיוק הטיעון, ככה ביסקאים מפרשים את הפסוקים שם בסוף פרשת בעלי זכור, אז הם טוענו, אהרון ומרים, אבל כך במשה דיבר השם, אבל גם הוא מדיבר, אנחנו גם כנביאים. זה כתוב בפורש בתורה. ותיקח מרים הנביא, אחרי שערו נפתה ביודו, פרשת בשלח, ותצא לכל אנשים אחריו בסוג למחרת, ותענו מרים. שיעור השם כי גוי, גוי עשו צבורך ליום על היום. אהרון אומר את התורה בצורה מפורשת. ואהרון אחיך יהיה נביאך. יש כמה פירושים למילה הזאת. בדרך כלל אנחנו מפרשים שאהרון אבינו, אהרון יסייע למשה רבינו. בגלל שהוא פחד להיכנס לפרעה לבד, בעצמו. אז אם כן, ריבונו של עולם נותן לו סיוע על ידי אהרון הכהן. אבל כתוב, יהיה נביאך. אז הטיעון שלו, אנחנו גם כנביאים. אז למה אנחנו לא יודעים, למה אנחנו לא מודעים למה שקרה עם משה רבינו? דהיינו, שפירש מאישתו, הגמרא בשבת, היו צריכים להיות מודעים לזה, זה היה יסוד שקבע הנביא, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו, למה הנביאים? אומר ריבונו של עולם, אתם צודקים, 100%! אבל יש הבדל אחד, יוצא מן הכלל אחד. דהיינו, מי היוצא מן הכלל? משה רבינו, פר פה אדם בו, אומר ולא בחידו, ותמודת השם יביט, ומדוע לא יוצא מדבר בידי משה. אתם צודקים, הכלל הוא צודק, הכלל הוא נכון, זה כלל מוצק בנבואה, שכל נביא ובני דורו, נביאים, מודעים למה שהוא בעצם נשלח. אבל זה לא אצל משה רבינו. ובגלל זה הרמב"ם קבע שני עיקרים. עיקר אחד של הרמב"ם זה שהכל מנבא את בני האדם, ועוד עיקר נוסף, נבואתו המיוחדת של משה רבינו. יש אלה ששרים יגדל, אני לא יודע אם זה המנהג אצלנו או אצלכם, יש, כן, בגלל המנגינה. אז לא נצאינו? כדי פעם. אז שם תסתכלו ותראו שיש שם עיקר אחד של נבואה באופן כללי, ועוד עיקר נוסף, דהיינו הנבואה המיוחדת של משה רבינו. בכל זאת אני חוזר לנושא שלי, דהיינו שאיפה לגדלות. אז נכון ששמואל שקוק למשה ואהרון אצל חנה, משה ואהרון חנה ושמואל בקור ישמוע, וכמובן לא בגמרי. אבל מבחינה מסוימת, שקור כנגד משה ואהרון, כמו שאנחנו רואים בפסוק, אז אם היא הייתה מסתפקת במועט, זה נכון שצריכים להסתפק במועט, אבל זה בגשמיוס, לא ברוכניוס. ברוכניוס זה משהו אחר לגמרי. אילו היא הייתה מסתפקת במועט, הייתה מבקשת שני צדיקים פשוטים, או שני יהודים פשוטים. היא לא מסתפקת בפשוטים, אלא שני הצדיקים הגדולים יותר בעולם, שאין בעולם דוגמתם. אז ברור, היא שזכתה בעצם למשהו גם כן שהיא מאוד רצתה. אז זו השאיפה בעצם, לא רק שאיפה של בני ישיבה, של בחורים, אבל גם כן של, אני מחשיב את עצמי כבעל הבית. כמו בעל הבתים, כך אנחנו גם צריכים לשאוף. לשאוף לא רק להתפנס, זה דבר חשוב. אבא שלי לימד אותי שאני חייב להתפנס, חייב לפנס את הבית שלי. אני אף פעם לא זוכים ללמוד בקרב, אף פעם לא הייתי אברך. אז אני מתקנא באלו שזוכים ללמוד. אבל אני מנסה פה ושם ללמוד גם כן. אבל כולנו חייבים פשוט השאיפה הזאת, וצריכים לבנות בתוך המסגרת של החיים שלנו, לא רק שעות קבועות בלימוד, אלא להוסיף על זה ככל שאפשר. לא משנה אם זה במחשבה, אם זה בכל השף, אם זה בכל המשניות, אם זה בדל חלב שרונוך, ככה אנחנו צריכים לשאוף. ויש אפשרות בכל אחד מאיתנו לא רק לשאוף, אלא גם כן לקיים את זה. אי אפשר להסתפק במה שמעתי קודם, בדברים זהירים, אבל צריכים לשאוף בדברים גדולים. אני רוצה להמשיך עם הנושא הזה. זה דבר שגם כן אבא שלי זכרנו לברוכר, אני כשהייתי צעיר, אז אבא, הוא הכריח אותנו למור שניים ביקו וחתנו. למדנו ביחד, כל השבוע. ומה אתה אומר על זה? 20 שעות, לכל הפחות. אבא ידע את ה... הוא אף פעם לא למד בישיבה, בשום מקום, אותו דידקטי כזה, מאוד אהב ללמוד, והוא פשוט היה זקוק לחברותה. אז מי היו החברותה שלו? הבנים שלו! כיף נעשה השם הריצני, ככה הגדע. אז ביד מחמש, למדתי את התאר מונקולוס. ואחרי כמה שנים, אני עכשיו מסתכל על זה, לא חושב שהוא עשה לנו את זה. ושייטו, תאמינו לי שלא הייתי תלמיד כל כך רצוי אצל אבו, ובכלל הייתי מרדם בכל הבחינות, איזה מין חוצפה הזאת פשוט הכרח אותנו לעשות דברים כאלו, אבל אני פשוט גודלתי בדור ששמענו שיש מצווה כזאת שקיבלו להם, ויש אפילו אריך יומים וקיבלו להם, כך אומרת התורה. היום אין מצווה כזאת, המצווה לא קיימת, וכנראה ש... נו, אז צריכים להסתדר. אני עוסק בהוראה 45 שנים, אז אני מכיר את החבר'ה, מכיר את מה שקורה היום, ובכל זאת, עדיין יש מקום לכבד את האבא ואת האמא, ולזכור באריכות ימים. אז אחת מהשאלות שאבא גם כשאל אותי, בפרשה הקודמת קראנו על המידה של המרגלים, משאבינו, פה אנחנו קוראים בפרשה שלנו על מידה של קורח ועד אותו. ולכאורה שני המרידות פסולות, אבל יש הבדל גדול ביניהם. כך אבא רצו להגיד לי, מרגלים, מה הם רצו? רצו לברוח מהקדושה. הם לא רצו את ארץ ישראל. הקהל מרחיק לכת עוד יותר. מה הם אומרים? כידוע לכם, יש בכל נרד צריך להיות סלוגן כזה, מסר כזה. מה המסר של חטא המרגלים? ניתנו ראש ושוב מצוין. ככה רן, במשות הרן, הוא אומר דבר פיקנטי. הוא אומר שמה ההבדל בין חטא המרגלים ובין חטא העגל? מדבר על חטא העגל, חטא המרגלים, ועכשיו אני מדבר על מרד של קרח, ובכל זאת הוא אומר ככה. ההבדל ביניהם זה ככה, זה בסלוגן שלהם. והמסר שלהם, דיינו המסר שלנו, ניתן רואה ששוב מצוין. רוצים ממש לעקור את כל התהליך, כל הכיוון לארץ ישראל. אבל מה שמה, בחטא העגל, אלא להכי ישראל אשר, העלוך, הוא מדייק לדשון, העלוך מארץ מצרים. אז לכל הפחות היו בכיוונים של עלייה. לפי רוב הראשונים כידוע לכם, לא רשי. רשי בדרך כלל מתבסס על המדרש, המדרש אומר שהיו שמה שלושה חטאים, כדאי שיחזר מהבנזור, ממש החטאים הקרדינליים שיהודי חייב לנסוע עד אשר עליהם. אבל רוב הראשונים רמב"ן ואבן עזר ורבי הלוי ורב קדדון, כמעט רוב הראשונים טוענים לא, מדובר בפאניקה. ממש משה רבנו היה אמור לחזור בשעה מדויקת, היה יקי כזה, לא חזר, הוא מיד יחזר בפאניקה. אז בעצם מי אפשר להשאיר אותם? כך רוב הראשונים הבינו הרמב"ן במקום, כמו שאמרתי אבן עזר, הכוזרי, רב קדדון, הרמב"ן. יש רשימה של משהו ראשוני. בכל זאת אני חוזר לשתי המיוזות האלו. פשוט לגבי, כתוב פה, ניתנה ראש ונשוב מצרימה. מה הם רוצים לעשות? נשוב לתומת מצרים. קורח, מה הוא רוצה? יותר קדושה. הוא רוצה, הוא בחר להיות לוי. הוא רוצה להיות כהן, לא סתם כהן. הוא רוצה להיות כהן גדול. אני אפילו בחוץ לארץ שעשו בקעת כהנים, כמה פעמים בשנה עשו שם בקעת כהנים? 5 פעמים? 6? אני אפילו לא זוכר. יש פה מישהו מחוץ לארץ. נגיד 5-6 פעמים שעושים ברכת כהנים מחוץ לארץ. אז פעם ראשונה שהייתי בבית הכנסת, אבא, הוא חינך אותנו להגיע לבית הכנסת כשהייתי בן 5. ברגע שאני 5, פתאום אני מוציא את עצמי לבית הכנסת. כל יום, לא בשבת, ולא למוסף, ולא לממפקים. למטרו הולך יעקב משתוסר על ישראל. כך מצאנו את עצמנו. מה אתה אומר על החינוך הזה? וואו, אוקיי. אבא, זוכר לבוך, עכשיו שמעתי מחמאות על מה שעשית. אני גם כן נותן למחמאות, אבל זה למפרע. זו בשעת מייסר. לא הערכתי את זה. בכל זאת, מה עשיתי? הייתי בורח מאבא, 5 פעמים בשנה, מה קורה שם? איזה וודו עושים שם מתחת התלית, הכהנים האלו? פשוט וודו, וודו הוא כל מיני דברים מאוד משונים. ואבא לא הסביר לי, חוץ מזה שנותנים לך ברכה. ואני הרבה שנים מנסה לעשות את הנצח לחלקים, לא מצליח. איך הלקים האלו? אני אגיד לכם דבר ששאלתי, שאבא שאל אותי, לפני הרבה שנים, אני חושב הייתי בין 5 או 6, הוא שואל אותי, למה בחוץ לארץ אנחנו רק עושים ברכת כהנים, כמה פעמים בשנה? 5 פעמים. בארץ ישראל, יום יום, כמו שמעתי לכם. הסיבה העיקרית שעלית לארץ, יש עוד 1,000 סיבות, עוד 999 סיבות, אבל זו הסיבה הראשונה, אני חושב. יש גם כניצה לעלות לארץ, זה רמב"ן, כאילו זה הרמב"ן, זה מיצו קיומס. מה רע אם לקיים מיצו קיומס? זה לא סוף העולם, זה לא רע, זה דבר טוב. מצוות קיומיות, הם גם כן דברים טובים. אז אבא שואל אותי, מה הסיבה? הדר מחוץ לארץ ישראל. אז הסתכלנו בשולחן ערוך, כתוב שמה, שבחוץ לארץ לא יכולים לעשות את זה. למה? מה כתוב ברמו? תרודים למחיות לנו פעם לצוות. אבא עלה לארץ, אחרי שהוא יצא גמלאות, פנסיה, אחרי שבוע ימים הוא שואל אותי, מה, פה אין תרדות פנסה? פה הכל זה גלט, חלק, כל כך קר.
דולרים על
העצים. מה?
דולרים גדלים על העצים.
נכון. מדבר של זהב.
ביטוח לאומי.
ביטוח לאומי, זה התשובה. אז אבא לא הבין. אז כל השנים הוא אומר לי, אתה זוכר ששאלתי את השאלה הזו בזמן עשרות שנים, ולא ענית לי, ועכשיו השאלה פשוט בתוקפה אומרת, אפילו יותר. רב פה צודים לחייתם פרסתם, שבוע אחרי זה, אבא מתקשר אליי בטלפון, יש לי את התשובה. שאלת אותו מה התשובה? אומר לי, פשוט מאוד. פה יש ביטחון בריבונו של עולם, ושם הביטחון הוא ב-In God We Trust, מה שכתוב בדולר. זה מה שאבא אמר לי. אני חושב זו תשובה נכונה, מדויקת להפריט. אין שום ספק. אז אני חוזר להבדל בין שתי המרידות, בין קורח לבין מה שהתורה מתארת קודם. קורח, נכון, מרידה, דבר פסול, אבל יש פסוק בתהילים קובוב, ששם דוד המלך מגדיר את קורח ועדתו כרשעים, להבה תולעים רשעים. אבל יש שם להבה! זאת אומרת, יש שם להב, יש שם משיכה וקדושה. אני לא טועה, שמעתי, אני לא מתמחה בעניינים אלו. בכל זאת, אמרתי למישהו, דיברנו על קורח, והוא אומר לי שבשם אבי הקדוש, צדיק התומר יפרח, סופי תיבות קורח. ואני חושב שזה, אני שאלתי את מישהו היום, הוא אמר לי שזה נכון, בשם אבי הקדוש. יש בכוח צד טוב. מה הצד הטוב של קורח? הוא מחפש קדושה. משיכה בקדושה. נכון, היה צריך לשמוע למשה רבינו, זה ברור, לא שמע. ובכל זאת, יש אלמנט כזה, המשיכה בקדושה זה דבר חשוב מאוד. אני אתן לכם עוד דוגמאות, כשאני קורא את התורה, אני רואה את הדוגמאות האלו ממש לפניי, בסוף פרשת במדבר. ממש במפטיר. אומרת התורה, עצו בני קורח. ריבונו של עולם אומר למשה ואהרון, אל תכריסו, השבט, משפחה יצחקהוסי, מתוי חלוביים. מה הפירוש של הציווי הזה? הרי משפחת הקהתי זה משפחתם של משה ואהרון בעצמם. איך יעלה על הדעת להחליט אותם? ידוע לכם שעצו הפסקאים נבצור חלוביים סיסלו. יכול להיות קרוב משפחה שהוא חילוני אפיקרס מובהק, שפוחר, זה כבר דין אחר. זה דין נפרד. האפיקרס אחר, מה שהם עושים לו, מורידים לו עם אלים לבוא. אבל כל המשפוחר יכול להיות אפיקרס גומו, לצורך או לסיסר. אז מה אפשר פה? אל תכניסו השם ומשרות הקוסים מתרח הלווים, מה הפיוש של הטיבוי הזה? יש הווה מינה להכניס אותם? אומרים חזר, זה כתוב כבר במדרש, ראיתי את זה. היות ובני קהת הם אלו שנושאים את כלי הקודש, דיינו, האורן, השולחן, המנירה, ושני המזבחה עוד שקוי הקדש, אז כתוב בחזל ככה. אני מצטט עכשיו מדברי המדרש. והיו יודעים שכל מי שטוען בארון, שכרו מרובה. אז היו מניחים מהשולחן, מהמנורה, מהמזרעות, וכולם מציעים בארון מתוך שכר. ומתוך כך היה זה מירי ויאמר, אני טוען כאן. וזה מירי ויאמר, אני טוען כאן. ומתוך כך היו נוגעים בקלות ראש, הייתה השכינה פוגעת בהם והיו מתים. וואו, כך כתוב במדרש. דרך אגב, אני חושב שזו גם כן הסיבה ששמעון לוי היה קטן כל כך. בגלל שבני קהת היו נדחפים על הקודש ומתים. כמו שהתורה מעידה. אז איך פותרים את הבעיה הזו? אז אני ממשיך, גם כן במדרש. אומר הקודש ברוך הוא למשה, וזה פסוק כבר שמה, גם כן בסוף פרשת במדבר, ארון ובניו יבואו, ושמו אסון איש איש על עבדו שלו וירמתו. עשה להם תקנה, כדי שלא יתקלו בין העולם. זאת אומרת, ארון ובניו הם יהיו אחראים על הסדר, יסדרו את הדברים, ירמתם שלא יריבו זה עם זה. אז איך זה קורה? דבר כזה בבני קהת? הרי מדובר באנשים מבוגרים, אז אם הם רואים שההתנפלות הזאת על הארון גורמת להם למות, אז למה הם ממשיכים לעשות זאת? איך אפשר להסביר את זה? מה ההסבר בעצם לנושא הזה? אז התשובה היא, כמו שאמרתי קודם, ואני חושב שהתשובה הזאת היא תשובה נכונה. דהיינו, פשוט מאוד, המשיכה אל הקדושה היא כל כך חזקה, הם לא יכולים להתגבר על עצמם. שאלתי את עצמי, הרבה פעמים, יש אמריקאים כמוני, מגיעים לארץ ישראל, עומדים פה בישיבה, דרך כלל בישיבות אמריקאיות, לא יודע אם אתם מכירים את הישיבות האלה, יש פה כמה ישיבות טובות, לא כולם לא בסדר. אני למדתי איצ'י, בזמני, איצ'י ישיבה של 500 תלמידים, בסוף של למד א', בסוף של למד ב'. 1970, 71, 72, אז אמרתי שמה, ממש בהתחלה, של הישיבה הזאת, רב אלופן, רב מרדכי אלופן, תתן לי זוכר. היו שם גדולי עולם. מה?
היה תור הזהב של ישיבה.
אין שום ספק. היו שם ראשי ישיבה, לא יאומן מה שראיתי שמה. יש לשון נפישה, יבד אורחיים מרוקים. אז זה לשון נפישה.
אבל היה
כבר... היה כבר בישיבה. לא רק הוא, רבי חוזילבה, שהקדוש ברוך הוא יאריך יומוב. היו שם משפחת אייכנסטין, שני אחים אייכנסטין. אם שמעתם, יש ישיבה פה, קוראים לישיבה הזאת יד ארון. אני מכיר את הישיבה. רק ששלושה ילדים שלי למדו שם. בכל זאת, אז ישיבה מציינת. וגם כבר אייכנסטין, דמות, דמות חינוכית ומופת. היו שם עוד כמה גדולי עולם. לא יאומן מה שרציתי כושלסקי. היה רם בישיבה. אני זוכר את השיר קלובי, שראש ישיבה היה מעביר, כולם הוזמנו, ישו שם בניזרחלנט, כל ראשי הישיבה, והוא כנהוג בברית. לוקח תוגיה, שואל 100 שאלות, ומיישב את הכל בצי דינים. הכל זה נשאר ככה בצי דינים. ראשו לא הרבה, גם כן, זוכרים לברוח, גם כן הראש הקלו, אז איך אפשר לשאול 100 שאלות על סוגיה מורכבת ומסובכת ולענות את הכל עם צווי דינים? אז בהתחלה הייתי בחוץ צעיר, אז אולי אני, לא, זה ראש ישיבה אומר, זה צריכים להשתחוות, וזה הכל בסדר, וברור שזה אמס לאמיתים. אחרי כמה חודשים שהצלתי להעיר בדברים, אבל זה לא כל כך חזק. צווי הדינים האלה לא עונים בכל השאלות. אז היה רק ראש ישיבה אחד, כל הרמים שממש העיז, פשוט לשאול אותו שאלות קשות. מי זה היה? רציתי קושלסקי, שהשם ירח יומך. משהו. שאלות חודבות ונודבות, מאוד נהניתי. יותר מהשאלות, הייתה לי הנאה מכל המעמד הזה. היה מעמד משהו נפלא. שאין כמובן, אבל אני בגלל זה מיומיים. זה מאוד השפיע עליי. אני חוזר לנושא הזה. אז זאת אומרת שלא יכולים בני קהת להתגבר על עצמם. אז ארון צריך להגילם, רב רואל, אתה נושא היום את הארון. רב דאוול, אתה לא נושא היום את הארון. אתה צריך לסדר את העסק. גם כי בהר סיני רואים אותה נקודה. כמה פעמים בבנו של עולם אומר למשה רבינו, הבל את הארון וקידשתו. זה חוזר על עצמו כל כך הרבה שם, פרק ט', בפרשת ישראל. לא יאומן כמה פעמים זה חוזר על עצמו. מה הפשט בזה? איך אפשר להבין את זה? עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. אומר רש"י במקום, ויש גם כן אחד מהפסוקים שריבונו של עולם אומר למשה רבנו, הנה אני הייתי בואי אליך באב הארנון, בעבור ישמע עם בדבר עמך, וגם בכל יאמינו לאילך. כלומר, ריבונו של עולם לא ידבר ישירות אל ישראל, אלא רק למשה, ואנחנו נזכה לשמוע את דברי השם למשה, לא ישירות עליהם. מה אנחנו אומרים? אומר רש"י, אנחנו לא מרוצים. רצוננו לראות את מלכנו. פעם ראשונה כשהגעתי לארץ, אז הגעתי לבריך הכהן, בחול המועד. זה לפני 25 שנים. לא ידעתי בכלל מה זה ברכת כהנים בצורה כזאת. ממש עשרות אלפי איש הגיעו, ואני בתוך, ואני לא כל כך גדול, וואו, כמעט קיימו פסוק בתנ"ך, וימסו אותו בשער ואשר את היתר. בכל זאת, אז ראיתי דבר שהפריע אותי. יש יהודי אחד, שהוא איצלו דרבנן, אני לא הכרתי אותו אז, והוא גם כן הגיע למעמד הזה של ברכת כהנים. כנראה שהקהל היו אלו שהכירו אותו, שאחד מגדולי הדור. אני רואה שהוא גם כן היה קדימה, אז אחרי ברכת כהנים הוא רצה לחזור לאוטובוס, ראיתי שהוא נסע באוטובוס, הגבירו אותו, ממש הגבירו אותו, והעלו אותו על ממש, לא ראיתי כזה, פשוט יד אחד, יד שנייה, יד שלישית, יד רביעית, עד שהוא הגיע לאוטובוס. מי זה היה? אדון רזם לכן מגולדברג, בשם ירח יומר. החתנו של השום רזם לא ידע. אני שמעתי הרבה שיעור ממנו במשך השנים, ואיזה גאון אדיר. הוא פשוט שם את ידו על הכפתור, מיד השיעור יוצא. זה לא יאומן, גדול ישראל כאילו זה אחד מארץ ציבור מגיע לארץ ישראל, בגלל שיש, ברוך השם, פה הרבה גדולי עולם. ויש לי גיס, זכרנו לברכה, שכתב בשביל רצקו, שמעתם על רצקו? יש איזה רצקו, יש גם כתוב. שום סין, איך קוראים לזה? בכל זאת, אני לא שמש לזה כל כך, בכל זאת, זה יותר מדי דפי. בכל זאת, יותר מדי ללמוד את הגמרא בעצמך. בכל זאת, אז הוא כתב על קיילן בשביל רצקו, באנגלית. הוא היה בוקי בטארס, תנגיש לזה, למד בלייקוויד, הרבה שנים. אז הוא היה לו המון שאלות על קיילן, שלא ידע לענות. אז הוא שואל אותי, נו, האם אתה מוכן להגיע לכמה גדולים אלו בארץ ישראל, כדי ש... לענות על שאלות אלו, אמרתי, בסדר, אני אקח כמה. אז הוא נותן לי חמישה אנשים, לא האנשים המפורסמים הידועים, לא רב חיים קניאסקי, לא רב ניסן קרלס, ולא גדולי עולם שכל אחד מכיר, לא. חמישה אנשים שאף פעם לא שמעתי את השמות שלהם. כל אחד ביידיש שומעים, אין הגבור פן הפלאט, פשוט פינה נידחת באיזו מקום, אחד בחולון, ואחד ממש צפונה, אחד דרומה. אני מגיע לאנשים האלו, ואחד מהם אומר לי, כמה זמן יש לך? הוא ראה את השאלות, כמה זמן יש לך? אמרתי, אני מוכן להמתין, בשביל כבוד הרב שיענה על השאלות האלו. אוקיי, אתה יכול להסתובב פה, תעשה סקירה על העיר הזאת, על חולון. הפעם ראיתי בחולון, זה פעם ראשונה, ואני חושב פעם האחרונה. בכל זאת, אני לא יודע. אז אני חוזר אחרי שש שעות, הוא נתן לי קודריש של 25 דפים. הוא ענה במקום על השאלות האלו. הגיש שלי כמעט יצא מדעתו. מה שאין בחוץ לארץ מישהו שמקרב לזה. אפילו מגדולי הדור שם, שיכול לענות כמו שהוא ענה. אז יש פה בארץ ישראל אוצרות. אז אני חוזר למשיכה וקדושה. רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו רוצים, לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ידבר עם משה רבינו ואנחנו נשמע את דברי השם משה. אנחנו רוצים לעלות מדרגה גבוהה יותר, לשמוע את השם מדבר אלינו. אז מה קורה בבקשה הזאת? היא קבלה, הבקשה הזאת. ריבונו שלום יורה ביום השלישי, מדבר על ישראל, כמו שביקשו, מה קורה? אחרי ששומעים שתי דיברות, אנכם לא יהיה לך. ולאחר שרואים את הקרלו, את הלפידים ואת הר השם, והיהרון והיינו, והיינו מרחוק. זאת אומרת, נרתעים מחמד בעלה. אומרים למשה אבינו, דבר אתו עמנו ולשמוע. וידבר עמנו אלוקים בן עמות. הם מבינים, הדרגה הזאת גבוהה מדי עבורם. לא יכולים לעבור בזה. אבל ברגע הראשון, הדחף שלהם, רצוננו לראות למלכנו. וכך רצון של כל יהודי ויהודי. להתקרב לקדוש ברוך הוא. להגיע לקדושה. וכמו שאמרתי קודם, לפני מאמר הסיני, כל כך הרבה פעמים, ריבונו של עולם חוזר על הגבעות האלו, אני רשמתי בעצמי. משה רבינו מגדיל את העם, אומר, השם לא יוכל העם לעלות מהסיני, כי אתה, העדות הבנו לאמור, הגדל אותה וקידשתו. אומר לו, השם, לך ריד, העדן, פעם שנייה, פעם נוספת. מזרזים את האודם קדם המייצר, אומר רשי, וחזים מזרזים אותו בשף מייצר. כמה שהגבלת אותם, יש עדיין חשש, פן יסו על השם לראות, ונופל ממנו רב. זאת אומרת, כל כך רוצים לקרב לתושה, צריכים להזיר אותם פעם אחר פעם אחר פעם. זה היופי שלנו. היופי של כל ישראל. היופי של כל יהודי ויהודי. שרוצים לקרב לריבונו של עולם משיכה. המשיכה הזאת, כמובן, הגויים רוצים למנוע את זה. זה התפקיד העיקרי שלהם. חזר אומרים, הר סיני, הגמרא בשבת, שמשם ירד הסינא לאומות העולם. מהסינא. פשוט הסינא, כשאנחנו מייצגים את התורה, מייצגים את המצוות, מייצגים את הערכים, את העניין של טהרה וקדושה, אנחנו מודים לכל הדברים האלו. ואין חס ושלום, לא רוצים, יש דברים ידועים אצל המלאק. רש"י כבר בעצם מעיר על זה, אבל הפרשני המקרא הרבה עמדו על זה. המלאק בא ונלחם מישראל בפידה, מה הסיבה למלחמת הזאת? אין שום סיבה. לא סיבה גיאופוליטית, לא סיבה מכל הבחינות. המלבין שם במקום, תסתכלו במלבין, הוא רושם לפנינו כל הסיבות שמישהו רוצה לכבוש. ואין שום סיבה לכיבוש הזה. אין פה סכסוך קרקעות או משהו אחר, אנחנו לא יושבים בשום מקום, אין שום סיבה לסכסוך בין עמלק לישראל. אז מה יכול להיות הסיבה למלחמה הזאת? אז אני גודלתי על פיוטים, שזה גם כלא פופולרי היום. אני לא מדבר על ספרדים, ברוך השם, הם עדיין אוהבים פיוטים. אשכנזים ואיזמיר, צולנים את זה בתחת הסימא. נכון? אין פיוטים, אוקיי. אז אני גודלתי על פיוטים. אבא אמר לי ש... מה זה משנה? לא מבינים את ה... לא מבינים שום דבר, אז גם כן הפיוטים לא מבינים. אבל מה המנהג? המנהג הוא להגיד את ה... מעמוד הראשון עד העמוד האחרון. בלי שום הבנה. כך יודענו, לא הבנו שום דבר. נתחילו אחר כך לתרגם את זה לאנגלית או לכל מיני שפות אחרות, ברוך השם, שנות חגים בדור של אבקור, שמתרגמים דברים שאפשר להבין משהו. מה שאנחנו נתן לי, בכל זאת יש פיוט של פרשת זכור שכתוב שם, מה הסיבה במלחמה של עמלק? רצו שלום מתן לפידים. מה הם רצו לבנוע? מתן תורה. זה מה שרצו. מתן תורה שניתנה בקולות ובלפידים. הם רצו למנוע את זה. סיני! שמשם יודו סינו לאומות העולם. בגלל שבסיני עם ישראל היו עתידו לקבל את התורה. וואו, איזה שעון. שעון מדויק. אז הסיבה הזאת, אני חושב, ממה שהזכרנו עכשיו, כל הדברים שהזכרנו, זה מהדברים החשובים ביותר לכל אחד ואחד מאיתנו. הקדושה הכי גדולה היא כמובן התורה. כל קדושת הבית נובעת מכך שהבית משמש כמקום לארון. ארון זה מקום מלוכות, מקום לתורה. היא הקדושה העיקרית. הרמב"ן כבר בעצם העיר בפירושו לפרשת תרומה, אומר הרמב"ן שהכלי הראשון שהתורה מתארת זה ארון הקודש. לא שזה הכלי העיקרי, אין שום ספק במשכן. וחז"ל אומרים על התורה, יקורא היא מתנינים. המשנה בהוריס שם. יקורא מכאן גודל שנכנס לפני ולפנים. כך הערך של התורה, וכך כל אחד ואחד מאיתנו צריכים לשאוף לקדושה הזאת. ובקדושה הזאת הגויים לא יכולים ולא יצריכו לנגוע. הם עשו לנו צרות, ביטלו את הסנהדרין, עוד כל מיני בעיות קשות. אבל כן שגודל ישראל, קודם אומר הגמרא בחגיגה, ואחרי מבית, אין לך ביטול תורה גודל מזה. גודל ישראל זה ביטול תורה. וברגע שאנחנו נמצאים במקומנו, ויש לנו את היכולת והשאיפות לשאוף לקדושה, להרחיב את גבולות הקדושה, הלוואי שאנחנו נשתדל לפרוץ לקדושה, להרחיב את הגבולות האלו, ואז נזכה בעזר השם, לקיים את כל המצוות, שאנחנו צריכים לקיים במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן.